טוב, שלום לכולם. אנחנו היום בשיעור שלנו, פשר השבוע, מגיעים לפרשת משפטים, פרשה לאחר פרשת יתרו. ופרשת משפטים זו פרשה שהיא מרובה מאוד במצוות, למעשה הפרשה הראשונה שעוסקת ב... לא רק בנקרא לזה איזה סיפור מרכזי אחד, אלא מביאים עכשיו הרבה מאוד פרטי דינים. אחרי זה נראה את זה בהמשך הפרשיות, יהיה לנו גם ספר ויקרא, יהיו לנו הפרשיות מרובות במצוות ובספר דברים, אבל עד כה מה שראינו בספר בראשית, ראינו את התיאור הסיפורי, נקרא לזה סיפורי המקרא, אם אפשר לזה לקרוא לזה ככה, את האבות, את הירידה למצרים, ראינו עד עכשיו ספר שמות, עם ישראל יוצא ממצרים ומעמד הר סיני, פרשת יתרו, וכאן פרשת משפטים מתחילים, אלה המשפטים שתשים לפניהם, אנחנו מתחילים לפרט את הדינים של התורה. אז הנושא הזה של כל פרשת משפטים, זה כמובן אין סוף הסברים, ועל כל מצווה יש מה לומר. אבל המכנה המשותף לכל פרשת משפטים, אפשר לקרוא לזה האחריות שיש לבן אדם על הסובבים אותו. פרשת משפטים מתחילה מזה שאדם יש לו אחריות על הרכוש שלו, כן, העבדים, שזה היה המעגל הראשוני אז של הרכוש של אנשים, לאחר מכן האחריות שיש לבן אדם על השור שלו, על הנזקים שנוצרו מתוך הבור שלו, מתוך האש שהוא הביא, כן, כל דיני נזיקים שלומדים בשס, מסכתות, בבא קמא, במציע, בבא בתרא, השור שלהם פה זה פרשת משפטים. וגם לאחר מכן יש פה כל מיני דינים, דיני שומר למשל, אם בן אדם הוא שומר חינם, או שומר שכר, או שואל, כן, גם מה האחריות שלו, ואחרי זה כמובן, אם בן אדם פוגע במישהו אחר, ולוקח הלוואה ממישהו אחר, הכל, הכל, הכל פירוט, ואם הוא מוצא אבדה של מישהו אחר, הוא רואה את חמור סונו אחר, עובץ תחת מסעו, איך הוא צריך להתנהל, זה החלק הראשון והמרכזי של פרשת משפטים. אחרי זה יש חלק שני, שהוא גם ממשיך את מעמד הר סיני, שמשה וזקני ישראל, הם רואים איזה שוב התגלות אלוקית, מעשה לבנת הספיר, זה נושא שבפני עצמו צריך ללמוד. אבל כאמור, הרעיון המרכזי שמה אנחנו רואים מעמד הר סיני, שבן אדם יש אחריות. המילה אחריות היא מגיעה מהמילה אחר. בן אדם צריך להבין שהחיים הם לא רק הוא עצמו, אלא הוא צריך לראות את האחר. זה למעשה עקרון של פרשת משפטים. אתה לא יכול עכשיו פה להתנהג איך שבא לך, אתה לא יכול לתת לשור שלך להסתובב פה ולנגוח באנשים, אתה לא יכול פה להעביר אש בשדה שלך ושהיא מתפשטת ולהגיד זה לא אשמתי. יש לך אחריות על כל מה שיוצא ממך. בן אדם מועד לעולם, כן? אדם תמיד צריך את האחריות על הדברים שלו, וזה הדבר כאמור המרכזי שלומדים פרשת משפטים. אבל, וזה אבל שאני רוצה בשיעור הזה להתמקד, בתוך כל פרשת משפטים יש פסוק שהוא מביא גם את הנושא הזה של נזיקים באחריות, אבל הפעם מכיוון אחר. כיוון שבדרך כלל לא נוהגים לדבר עליו, ואני חושב שדווקא במציאות, כן, אנחנו נקראים פשר השבוע, מנסים ככה כל פעם לקחת את פרשת השבוע ולגעת עם הדברים האקטואליים שאנחנו מתמודדים איתם היום, כן, לא רק ברמה הפוליטית, כן, ברמה הנפשית, כן, המצב הנפשי של התרבות שלנו, של החיים שלנו בתוך השבוע הזה. יש פסוק בספר שמות פרק כ"ב, כן, תוך כדי פרשת משפטים, אם במחתרת ימצא הגנב ועוכב ומת, אין לו דמים. אם זרחה השמש עליו, דמים לו, שלם ישלם, אם אין לו ונמכר בגנבתו. בסדר? שני פסוקים שמתארים מציאות שונה מכל מה שדיברנו פרשת משפטים, אבל דווקא שני הפסוקים האלה הם נותנים פה איזו השלמה, נקרא לזה, לפרשת משפטים. פרשת משפטים רובה או כולה עוסקת באחריות שיש לבן אדם על האחר. איך אתה תמיד צריך לשים לב, לא לפגוע באחר ולשלם נזקים שלך. הפסוקים האלה הם מדברים על האחריות שיש לבן אדם על החיים שלו, שלא יפגעו בו. קראתי לשיעור הזה, אם במחתרת יימצא הגנב ואין לו דמים, החובה של בן אדם לעמוד על שלו. למה אני חושב שכדאי להדגיש את זה? כי אנחנו חיים היום בתרבות שהיא מאוד מאוד מתחברת לזה שבן אדם צריך לדאוג לאחר. כן? זה יפה. בעבר, בהיסטוריה, בני אדם היו מאוד אגואיסטים, והיה צריך לשים הרבה דגש על זה, שבן אדם לא רק לראות את עצמו, אלא גם להסתכל על מה שקורה מסביב. אבל היום אנחנו חיים בתקופה, אנחנו אוהבים לקרוא לזה פוסט-מודרנה או פרוגרסיביות, יש לזה כל מיני מילים, שמכל מיני סיבות שלא ניכנס להם עכשיו, לפעמים העסק כבר הפך להיות מוגזם. מרוב זה שבן אדם אומר אני צריך לדאוג לאחר, הוא כבר מאבד את היכולת לשמור על הנכסים האישיים שלו. אני כל כך צריך לדאוג לאחר, אז אני צריך לדאוג לחלשים, למשל לערבים. הם מסכנים, נכון? הם רוצים שיהיה להם פה מדינה בישראל, ואנחנו לא נותנים להם, אז זה לא בסדר. או אני יודע מה, בשאר התחומים בחיים, היום האווירה התרבותית היא, החלש הוא הצודק. בסדר? מי שחלש, מי שמסכן, אוטומטית הצדק איתו, וזה שאתה חזק, זה שאתה מנסה לדאוג לאינטרסים שלך, אז זה לא בסדר. בסדר? יש לך צריך להיות לך איסורי מצפון על זה. היה איזה סלוגן מטופש במשרד החינוך לפני כמה שנים, שהמציא את זה גם מישהו שזה הראש שלו, שהסלוגן היה, האחר זה אני. זוכרים דבר כזה? היה כזה, האחר זה אני. כן, זה יש הבדל, תכף נדבר מה זה שכל עם ישראל הוא גוף אחד, לבין להגיד שאחר זה אני. האחר זה אני זה בעצם בא לומר שאני צריך להעדיף את טובת האחר על גבי. זה המסר. האחר זה אני, נכון? אז כמו אתה עכשיו, מה זה אחר זה אני, אם נשליך את זה בזה? עכשיו יש ויכוח, כן? מישהו בא ורוצה את הקלמר שלי. נכון? אם אתה עומד על שלך, ומעדיף את האני שלך, את שהקלמר יהיה שלך, אתה פוגע באחר. האחר זה אני, ככה אנשים, מה זה ואהבת לרעך כמוך? נכון? האחר, אני צריך לאהוב את השני כמו שאני אוהב את עצמי. אז אני נותן לו את הקלמר שלי. באים לפה ערבים ואומרים, אנחנו רוצים את המדינה שלך. מה, אתה אגואיסט? האחר זה אני, לא? צריך לתת להם את הדבר הזה. זה היה כלל מאוד פשוט. זו טעות גדולה, ודווקא אמרתי, בתור פרשת משפטים, אני רוצה לחדד את הנקודה הזו. אז בואו קודם כל נלמד את הפסוקים, ואת הרעיון העמוק שעומד מאחוריהם, אחרי זה ננסה להשליך את זה פה לעוד כמה דברים, גם ברמה הנפשית, גם ברמה התרבותית, וגם ברמה האישית. איך בן אדם בריא, מתוך תורה, אמור היום להתנהל, נקרא לזה בתקופה שלנו. אומרת התורה, אני חוזר שוב על הפסוקים, אם במחתרת יימצא הגנב ועוקב המת, אין לו דמים. מה מדובר? כאשר אדם נמצא בביתו, ופתאום מגיע גנב במחתרת. מחתרת זה מערה, מנערה. ידע? פתאום יוצא לך ממנערה בתוך הבית, גנב. מה מותר לעשות? להרוג אותו. ועוקב המת, אין לו דמים. כאילו, לא אדם שלו עכשיו הפקר, אפשר להרוג אותו. למה? נכנס לפה מישהו פורץ עליי הביתה. אני לא יודע מה הוא רוצה לעשות. שוב, אם אני יודע שבן אדם רק בא ללטף אותי ולתת לי סוכריה, בסדר גמור. אז כאן אתה לא אם תהרוג אותו. בסדר, עכשיו נכנס אליך מישהו הביתה, שאתה מכיר וחבר שלך והזמנת אותו, אז אתה לא הורג אותו. זה לא נקרא במחתרת. במחתרת הכוונה שנכנס לך מישהו, מאיים, או שאתה יודע, שאתה רואה אותו עם כלי נשק, או שאתה עכשיו חושך והוא מתקרב אליך, ואתה לא יודע, בסדר, אין לך זמן לעשות וקף על הבטוחק ולעשות וידוי, אתה צריך להחליט, לראות בו או לא לראות בו. אומרת התורה, תראה בו. בסדר? אין לו דמים. מותר לבן אדם להגן על עצמו. בסדר? יש דבר הזה, הוא מעוגן אפילו בבגץ. לא שמפיהם אנו חיים, אבל לפני, כבר שכחתי גם, 13 שנה, נדמה לי, היה מקרה שנקרא חוק שי דרומי. היה איזה חקלאי בדרום הארץ, בשם שי דרומי, שפרצו אליו בדואים להחווה, והוא ירה בהם, מתוך התגוננות עצמית. אמר, הם נכנסו אליי, אני לא יודע מה הם רוצים, אין לי זמן לראות שהם, אם הם מתקרבים אליי, אני לא יודע, יש להם נשק, אין להם נשק וזה. כמובן, תרתרו אותו שנים רבות, אבל בסוף הוא יצא זכאי. כן? חוק שי דרומי. כן? בארצות הברית, אגב, יש כזה חוק, זה נקרא stand on land, משהו כזה, תעמוד על האדמה שלך, משהו כזה, חוק, זה הסיבה שהם גם מותר להם לשאת נשק, כאילו, תיאורטית, בארצות הברית, שגם אגב שם אנשים בגלל זה כבר מתחילים להשתולל, מישהו פורץ לך הביתה, אתה יכול לראות פה. לך תדע מה הוא רוצה ממני. בסדר? הדבר הזה, שהוא מדבר על זה שבן אדם מותר לו להגן על החיים שלו, לעמוד על שלו ברמה הפיזית, יש שורות מאוד מאוד חשובות מספר שנקרא ספר החינוך. ספר החינוך זה ספר שלא ברור מי כתב אותו, אבל הוא התקבל בעם ישראל. זה ספר שמביא על כל פרשה את המצוות של אותה פרשה. זה, כל פרשה הוא עובר, מביא את המצוות עם הטעמים שלהם וכו'. זה ספר מאוד מאוד חשוב. יש כאלה שנוהגים ללמוד אותו כל שבת, את המצוות של הפרשה. ופרשת משפטים על המצווה הזו של אם במחתרת ימצא הגנב, זה נקרא מצווה שין למת חט, כן? מצווה 338 של התורה. כותב ספר החינוך, הוא לוקח את הפסוקים האלה של הבא במחתרת, שהמסקנה שלהם שאדם מותר להגן על הגוף שלו, אומר שאדם גם הוא יכול להגן על הכבוד שלו. מותר לבן אדם להתגונן, לא רק מפני אנשים שרוצים להרביץ לו פיזית, אלא מותר לו להתגונן גם מפני אנשים שרוצים להעליב אותו, לפגוע בו. תקשיבו טוב, זה משהו שהרבה אנשים לא מכירים, ואני אומר שוב, זה שריר שהיו תקופות שאולי היה צריך פחות להדגיש את זה, כי כמו שאמרנו, אנשים גם ככה היו מאוד מאוד אלימים ו... ודעתניים, והיית צריך להפך להרגיע אותם טיפה ולהגיד, בואו, תתחשבו באחר. וזה. היום, שהמטולטלת הלכה קצת לצד השני, שאנחנו מגדלים פה דורות של רופסים וחלשים, שאסור להם, מפחדים לעמוד על שלהם, וכבר לא ברור להם מה האמת ומה שקר, ואולי בעצם הערבים צודקים, ואולי בעצם זה שאני עומד על שלי, אז בעצם אני לא בסדר, ואדם יש לו איסורי מצפון, אז עכשיו צריך, הגיע הזמן, אמרנו, זה פשר השבוע, לשים דגש את החזרה, את הנקודה הזו. כותב ספר החינוך את הדבר הבא, שימו לב. אם בא ישראל אחד, והתחיל להרשיע לצער חברו בדברים הרעים. בא אליך בן אדם, ומתחיל להעליב אותך. לצער אותך בדברים הרעים. מה אנחנו בדרך כלל רגילים לשמוע בהדרכה תורנית במצב כזה? נכון? אם בא, בדיוק, אם בא מישהו ומעליב אותך, אז... מה אתה מגיב חזרה, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, נכון? יש כזה אמרה של חכמים, שאדם צריך להלביג על אלבונו, יש תולה ארץ על בלימה, דורשים חכמים, מי שבולם פיו בשעת מריבה. בשעת מריבה אתה צריך לשתור, מאוד יפה. יש כאלה שאומרים, או שמישהו מעליב אותך, זה זמן טוב לבקש בקשות. זה זמן טוב להתפלל, כי הקדוש הוא רואה את זה שאתה שותק וכו'. טוב, זה ודאי נכון, רק השאלה עם איזה גישה עושים את זה. אומר ספר החינוך, אנשים פשוטים, שזה אנחנו, לא חסידים עליונים, שהם עכשיו באים ואומרים, הנה, מישהו בא להרשיע אותי, ואני לא, מישהו מצער אותי, מעליב אותי, משפיל אותי, ואני לא מגיב, אומר ספר החינוך, אי אפשר שלא יענה הוא השומע. אי אפשר להגיד לבן אדם לא להגיב שמשפילים אותו. כי אי אפשר להיות האדם כאבן שאין לה הופכים. התורה לא מצווה על הבן אדם להיות שטיח שכולם דורכים עליו. בן אדם זה לא איזה שק חבטות שכל אחד מרביץ לו, והוא כזה, כן, כמו שמופיע בנצרות, מי שמכה אותך בלחייך ימנית, תגיש לו את לחייך השמאלית, כי אתה צדיק. זה לא עובד ככה. אומר ספר החינוך, באמת לא תצווה התורה להיות האדם כאבן שותק למחרפיו. התורה לא מצווה את התורה, מצווה את האדם להיות כזה מישהו מושפל בלי ביטחון עצמי, שכל אחד יכול לעשות לו מה שהוא רוצה. ויש לנו ללמוד דבר זה, מאיפה לומדים את זה, אומר ספר החינוך, שמותר לנו לענות כסיל, לענות לטיפש, כן, הרי יש פסוק בספר משי, אל תען כסיל כי יבלתו. כאילו, אל תענה כסיל, אם מישהו כסיל טיפש מעליב אותך, אל תענה לו, אל תיכנס למריבה. אומר ספר חינוך מדייק, אל תען כסיל כי יבלתו, בסדר, אל תענה לו בשפה שלו, אבל אם אתה יכול לענות לו בצורה כזו שתשתיק אותו, אז תענה. למה? מאיפה לומדים את זה? שימו לב. למאשר התירה התורה הבא במחתרת להקדים ולהורגו. כמו שמותר לבן אדם. להקדים רפואה למכה, לפני שמישהו בא עכשיו ומרביץ לי, אני כבר מתגונן, זה דין הבא במחתרת. לא, בוא נחטוף מכה ונראה, אם אני אעמוד בזה אני אגיב חזרה. כל ה... גם המוסר נוצרי קוראים לזה. אני לא מתחיל. אני מחכה שהם יתחילו. מה זה אתה לא מתחיל? אם אתה רואה, יש לך עכשיו מדינה שאומרת לך, אנחנו הולכים להפציץ אותך, אנחנו הולכים להשמיד אותך, אנחנו מתכוננים לזרוק לך פצצת גרעין. לא, עד שאתם זורקים את הפצצה, אנחנו לא מגיבים, אנחנו ג'נטלמנים, אנחנו זה. תגיד לי, אתה... איפה אתה חי? חי בלללן שלך? ברור שאתה תקדים רפואה למכה. אותו דבר בא ואומר, כמו שאדם, אין ספק שלא נתחייב אדם לסבול הנזיקים מיד חברו, כך יש לו רשות להינצל מדברי פיו, וכל דבר אשר הוא יכול להינצל ממנו. אתה עכשיו מזהה שיש כאן מישהו, שבא להעליב אותך, בא להשפיל אותך, לעשות לך משהו רע, גם ברמה הנפשית, בוודאי. לא רק מותר, חובה עליך. לקום ולהתגונן. מה אתה? רופס, קדימה. תגן על עצמך, תגן על כבודך, תגן על כבוד המשפחה שלך. אין, הרב קוק, יש לו כזה משפט. הוא אומר, מי שרואה שמבזים את קודשי ישראל, רואים פה משפילים את התורה, את הזה וזה. ואדם אומר, אני איש אצילי, אני לא מגיב לזה ש... מעליבים פה את התורה, אומר הרב קוק, זה דומה לאדם שרואה את כבוד ביתו נתון לכל פריץ ועולל, והוא ברפיונו מעמעם ומחשה. אומר, זה דומה לאדם שנכנס הביתה, רואה איזה מישהו מתעסק עם אשתו, והוא כזה, לא יודע, זה אשתי, אשתך, אני יודע, כל אחד והאמת שלו, אתה אומר ככה, אני לא מתערב. זה דברים שהיום, לתאום לכם, מחנכים אנשים ככה. אנשים ככה. יש לזה השלכה חינוכית. ילד קטן מגיע הביתה, מהגן. אמא, אבא, לקחו לי את הבובה בגן. שאני חושב על זה, אולי זה לא דוגמה טובה. אם לקחו לילד את הבובה, זה בעיה מסוג אחר. נלך על כיוון אחר. לקחו לי את הכדור בגן, זאת אומרת על בן, כן? עדיף שלקחו לו את הכדור. מה התשובה היא? תוותר, כן, אתה... אנחנו לא רכושנים, אנחנו, יש פה איזה בריון של הגן, תוותר. התשובה החינוכית היא, קח את זה חזרה. מה נסגר? תעמוד על שלך. שוב, אם רואים כמובן שהילד לוקח את זה קשה מדי, מתחיל להביא חפצים קיים לגן, מתחיל לקחת פרוטקשן מהגננת, אז אתה יכול להרגיע אותו, לא לזה כוונתנו. אבל במינון נכון, תעמוד על שלך. ילדים גדלים בבית. תראו, לי 5 בנים. ילדים קטנים, שהם היו קטנים, קמים בבוקר, מכות זה כאילו, זה הבוקר טוב הטבעי, כאילו מה? הסתכלנו, אני ואשתי, כל עוד זה לא חצה את הרף הפלילי, בסדר, קצת, שתקרא, תלמדו, כמובן, אמרת כאן, זה שוקר, צריך הרבה שיקול דעת וכו', אבל בגדול זה הכיוון. צריך לחנך אנשים לעמוד על שלהם. זה הבריאות הכי טבעית והכי נורמלית שבן אדם. Yeah? הקדוש הוא גם אל קנו ונוקם. יש הרבה דברים שנאמר על הקדוש בו. נאמר עליו אל גדול, גיבור ונורא. צריך לדעת, זה תמיד, לוקחים איזה כל מיני פסוקים שזה, ומדרשים, ולוקחים רק אותם. יש הרבה פסוקים והרבה מדרשים. לדעת מתי להשתמש בזה, להשתמש בזה, שזה צריך, תמיד, שימוש תמידי חכמים. אומר הספר החינוך, או שלמה המלך אומר, נכון, לכל זמן, עת לכל חפץ תחת השמיים. עת מלחמה ועת שלום. יש מצבים, תקף נראה מתי, שבאמת אדם צריך להיות מוכל וזה וזה. אבל יש מצבים שבן אדם גם צריך לעמוד על שלו. כמו שאמרתי, זה מאוד תלוי בתקופה. למשל, סתם אני זרוק דוגמה שעולה לי בראש, לא יודע, אולי איכשהו קשורה לאקטואליה. קבוצת אנשים, בריונים, שמחליטים לחסום אנשים במדינת ישראל מתי שבא להם. זרוק דוגמה היפותטית כזו, שאולי יכולה להתרחש. הם מחליטים שהמדינה שלהם, הם מחליטים שהם יחליטו מתי לסרף פקודה, מתי לא לסרף פקודה. כן, הם יחליטו שהם יפיצו פה רעל ושנאה כלפי ציבורים שלמים מהבוקר עד הערב, יחסמו אנשים שבא להם, יעשו, יזרקו דברים על בית ראש הממשלה, לא יודע וכו'. ואז באים אנשים טובים וחוסמים גם אותם. וכולם, אוי אוי אוי, איך אתם עושים דבר כזה? משהו. תגלו. יש דרכים שהאדם צריך להגן על עצמו. וגם חברה שהיא צריכה להגן על עצמו. עכשיו, מה בדיוק צריך לעשות כל פעם? שיקול דעת. ואני מדבר עכשיו על העמדה הנפשית של בן אדם שהוא רואה תופעה כזו. האם הוא מתחיל ישר להתחסד? לא, לא, אני, אנחנו לא נוקטים בחסימות, אנחנו לא זה. אה, כן? ולראות איך הבריונים פה עושים מה שהם רוצים, ואתה שותק לך בצד, אתה חושב שאתה מוסרי. אתה, לא, אני מוכל, מי רשא לך למחול? כן. עכשיו, אתה יכול להגיד, אני מוכל על, על הדבר הזה שהם חוסמים. אה, כן? אתה מוכל על מי? אתה מוכל על הכבוד שלך? אותך לא חסמו. אותנו חוסמים. אתה מוכל על אלה שבריונים במערכת המשפט מכניסים אותם לכלא בצורה מעוותת, אתה פתאום צדיק. הייתי פעם באיזה פאנל כזה, עמד שם איזה מישהו, רב, אמר לי, אני מוכל בשם הציבור הדתי-לאומי על גירוש גוש קטיף. כך הוא אמר שם לחבורת בריונים. אני מוכל על גירוש גוש קטיף. אמרתי לו, אני שמח שאתה מוכל על גירוש גוש קטיף, תודה לך בשמנו שמחלת. מי אתה שתמחל? נראה לך שאפשר פה אין דין ואין דיין, שכל אחד יכול פה לעשות מה שהוא רוצה, בגלל שהוא קורא לעצמו דיין, אז הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. זה העמדה הנפשית שאומר ספר החינוך. בן אדם צריך ליצור עמדה של לעמוד על שלו. ואז הוא מוסיף, וזה הערה חשובה, שימו לב, אולם הוא אומר, יש קט מבני אדם שעולה חסידותם כל כך, שלא ירצו להכניס עצמם בהוראה זו, להשיב חורפיהם דבר, כן, חורפים זה מי שמחרף אותם. יש קט חסידים, שהם כל כך צדיקים, שהם באמת לא רוצים להחזיר חזרה, למה? פן יגבר עליהם הכעס, והתפשטו בעניין יותר מדי, הם מפחדים שבזה שהם ישיבו חזרה, זה יצא מכלל שליטה, והם כבר ייחסו ויהיה פה יותר ממה שצריך. עליהם אמרו זיכרונם לברכה, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם הכתוב אומר, ואהבה כשיש בגבורתו. במילים אחרות אומר ספר החינוך. יש מצבים שמת בן אדם לא מגיב לזה שמעליבים אותו, או שפוגעים בו, כמידת חסידות. מידת חסידות זה מדרגה שלא כל הרוצה להתחסד, כן? לא כל הרוצה ליטול את השם איתו, לא כל אחד יכול להחליט שהוא חסיד. חסיד זה בן אדם שבכל החיים הוא מתנהג בחסידות, ועכשיו, כן, הוא גם במדרגה הזו, הוא, זה שבן אדם כל החיים הוא לא חסיד, ופתאום פה הוא החליט להיות חסיד, זה קצת מעורר חשד. שהחסידות שהוא מתחסד, זה לא בגלל שהוא פתאום התעלה למדרגה גבוהה, כי בדרך כלל אתה בן אדם דווקא מאוד אגואיסט, שמאוד דואג לאינטרסים שלך. למה פה פתאום אתה לא מגיב? או, כי פה אני פתאום הבנתי שאני במדרגת הנעלבים ואינם מולבים. אוקיי, זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא שאתה פחדן ורופס, ולא יודע לעמוד על האמת והצדק. יש גם אפשרות כזו. מי שכל החיים הוא בן אדם, שהוא, יש דברים כאלה, מדרגות עליונות, שבן אדם, הוא לא אכפת לו מעצמו בכל דבר. תמיד הוא נותן לאחרים ותורם לאחרים וזה. טוב, אז כאן גם יש לפעמים מצב שמעליבים אותו, והוא מה שנקרא מעביר על מידותיו, יפה מאוד. אבל למי אתה אומר את זה? ילדים קטנים. אתה לוקח ילד קטן בגן, אומר לו, לא, תהיה במידת חסידות, תעביר על מידותיך. זה מתכון בטוח ליצור ילד בלי ביטחון עצמי כל החיים. מה שירביצו לו, יהיה ילד כפות בגן, מה נסגר איתך? הרי שבן אדם יש לו ביטחון עצמי, בסדר, כמו שאמרנו, אתה עכשיו בן אדם מבוגר, בא אליך איזה ילד קטן עם אופניים חשמליות ועובר אותך, הוא נרביץ לו, טוב, בסדר. שנקרא, עברנו את הגיל. אבל באופן כללי, צריך פה לבנות אישיות לפני שבן אדם פה עכשיו מתחיל לעשות מידות חסידות. ואגב, בנושאי ציבור, כמו שאמרתי קודם, לא ברור שבכלל בן אדם יכול להיות חסיד. מה זה אתה בשם הציבור? רומסים פה ציבור, לא רק רומסים אותך. פה אנשים אנרכיסטים, הורסים את המדינה. מה אתה נהיה לי מידת חסידות פה? מידת חסידות זה לא בציבור, זה אדם יחיד. יכול להגיד, אני מוכל על זה שחסמו לי את הכביש. אני מוכל על זה שאתם סירבתם פקודה, ובגללכם החמאס פה הלך וניסה להרוס את מדינת ישראל? מה? מי מוכל? מה מוכל? אנחנו נלחם בכם, אתם תשלמו את המחיר על הדבר הזה, כדי שזה לא יקרה שוב. זה העמדה הנפשית הבריאה, בכל תחום. וכמו שאמרתי, דווקא שבן אדם, הוא נמצא כבר במצב כזה, שהוא מבין שדין הבא במחתרת, התפקיד שלי להגן על עצמי, על הרכוש שלי, על המשפחה שלי, על המעגלים שאני אחראי עליהם, מתוך זה, גם לפעמים בן אדם, מה שנקרא, בשיקול דעת, הוא עושה כבר, קום זה מידת חסידות, אפילו מידת חסידות, זה common sense. לפעמים אתה מבין שהנזק שיווצר מזה שאתה עכשיו תגיב, הוא יותר גדול מהרווח. זה השיקול, לדוגמה. אתה נוהג עכשיו ברכב, ופתאום עכשיו זה מישהו חותך אותך עם הרכב. בסדר? אתה אומר, למדנו שאסור למחול. אני עכשיו עושה איתו רייס והולך להיכנס בו. טוב, אז יש משפט. בכביש, מכירים? אל תהיה צודק, תהיה חכם. זה אגב, כולם בטוחים שזה זה משפט מפרקי אבות, זה לא. זה בסך הכל, היה חברת ביטוח, הסנה קראו לה לפני איזה 50 שנה, 40 שנה, היה להם כזה סלוגן, תפס יפה. בכביש, אל תהיה צודק, תהיה חכם. נכון, יש סיטואציות בחיים, שעכשיו אתה מבין שזה שאתה תנסה פה להגיב חזרה, שוב, הרווח שאולי תצליח לגרום לזה שעשה את זה, שהוא עכשיו פעם הבאה לא יעשה את זה, כי הוא ראה שמגיבים לו, זה רווח מאוד מאוד בספק, לעומת החשש המאוד גדול שיהיה פה עכשיו תאונה או דברים אחרים. טוב, יש סיטואציות בחיים שאתה לא יכול. כנ"ל, בן אדם עכשיו נמצא בסיטואציה חברתית. אז מישהו זרק לו משפט. גם צריך לעשות שיקול דעת. טק, טעים עכשיו בזה שאני מגיב, זה שווה עכשיו להכיר לכולם את האווירה. נמצאים בזה סעודה משפחתית. טוב, איזה דוד זרק איזה משפט לא יפה. טוב, אז מצד האמת ראוי לבוא ולהגיד, זה לא בסדר ואני מוחה. מצד שני, אתה יודע, הוא לא ישים לב עד עוד מה שאתה אומר, ומצד שני, כולם עכשיו יהיה להם אווירה לא טובה, וזה יגרום עכשיו לכולם תחושה שכל ה... שיקול דעת, אומרים לו. אבל, אם יש מציאות שהיא יותר מהותית מזה, למשל, קיבלתי אני צריך פעם שאלה ממישהי, שהיא אמרה לי, היא קלה צעירה, היא אומרת, כל פעם שהיא מגיעה לבית של ההורים של בעלה, היא אומרת, יורדים עליה. כאילו, זה הפך להיות שם כזה משחק כזה, שכל המשפחה יושבים, ומריצים עליה בדיחות. הם זיהו שהיא כזה, מישהי כזו, שאפשר לצחוק עליה, ו... היא אומרת לי, האם אני צריכה להשלים עם זה? היא אומרת לי, הנעלבים ואינם עולבים. עניתי לה, שלחתי לה את המקור הזה שקראתי לה עכשיו מספר חינוך. אמרתי, תראי, כמובן צריך שיקול דעת שצריכה להבין. יכול להיות שבזה שאת תגיבי, יהיה לזה עכשיו השלכות, ובסוף את לא רוצה להגיע למצב שיש פיצוץ לגמרי עם ההורים וזה, אבל ברמה העקרונית, אמרתי לה, אם את יכולה למצוא איזשהי ניסוח, איזושהי דרך, שאת תעמדי על שלך, ותגידי, סליחה, אני פה לא שק החבטות שלכם. אני לא מוכנה להגיע כל פעם ושישפילו אותי. בוודאי שזה הדבר היותר נכון. איזה הדבר יותר? הרעיון הזה שצריך לדעת לעמוד על שלנו, אתם יודעים, זה, יש פה רעיון אמוני עמוק, שזה הרעיון של פרשת משפטים. למה אנשים, שוב, כל כך מתחברים לרעיון הזה שבן אדם צריך כאילו לוותר על שלו, כן, זאת אומרת, ברמה, אנשים שרואים את עצמם כמוסרים, למה שחושים שזה מוסרי לוותר מעצמי למען האחר? כי הם אומרים, תראה, אני ואחר זה שני דברים שונים, בסדר? שני דברים שונים, אתה יודע, דווקא משם זה מגיע. ועכשיו זה או אני או הוא, נכון? או אני או הוא. אז הדבר היותר מוסרי זה לא להיות אגואיסט ולתת לו, נכון? זה הראש. אומרת הגמרא, דבר ידוע, שניים שהלכו במדבר, ויש להם רק ממיית מים אחת, שיכולה להספיק או לזה או לזה, מה יעשו? מחלוקת. בן פתורה אומר, זה איזשהו טענה שלא ברור מי הוא, מופיע פעם ראשונה במשנה, יש שטוענים שזה אותו האיש, שזה ישו, לא יודע אם זה נכון, אבל בן פתורה אומר, ישתו שניהם ואל יראה אחד במות חברו. כל אחד שותה, כי מה זה לא מוסרי לקחת את המים ו... רבי עקיבא אומר, בהלכה כמותו, חייך קודמים לחיי חברך. אתה תשתה והחבר שלך ימות. אני מסייג, יש פעמים מצבים שאתה לא חי חיים פרטיים, אלא את החיים כלליים. למשל, חייל שצריך להקריב את החיים שלו למען אזרח, פה לא עובד הכלל של חייך קודם לחיי חברך. למה? כי חייל הוא לא אדם פרטי. חייל, ברגע שאתה לובש מדים, אתה מסכן את עצמך, זה התפקיד שלך. אתה לא אדם פרטי, אתה שייך לכלל ישראל, התפקיד שלך לסכן את עצמך למען עם ישראל, ועכשיו האזרח הזה הוא מייצג את עם ישראל. בסדר, אני אבל מוציא עכשיו את ההקשרים מהסוג הזה. ברמה עכשיו של אחד מול השני, חייך קודמים לחיי חברך. למה? וזה הנקודה העמוקה האמונית. איך אנשים קולטים שהעולם בנוי, שכל אחד הוא עומד בפני עצמו. ואז ממילא, אם כל אחד עומד בפני עצמו, המוסר זה שאני מקריב את עצמי למען השני. אם ניקח את המשל שאנחנו תמיד אוהבים להביד על גוף האדם, יש אנשים שאומרים, תקשיב, האצבע מצד ימין והאצבע מצד שמאל, זה שתי אצבעות נפרדות, נכון? או. אז האצבע, אם עכשיו יש לי דם רק או לאצבע ימין או לאצבע שמאל, אז האצבע שמאל אומרת, אני מוותר בשביל האצבע ימין. ההבנה היותר עמוקה היא, שזה לא שהמציאות היא נפרדת וכל אחד עומד בפני עצמו, אלא המציאות כולה היא אחדותית. בשפה של הרב הוא קוראים לזה אורגנית. הכל זה ישות אחת, כמו גוף האדם, אתם מבינים? ברגע שאצבע שמאל נפגעת, גם אצבע ימין נפגעת, בסדר? ולכן, כל איבר בגוף, הוא חייב לעמוד על שלו. זה שיא המוסריות, אתם מבינים? בהבנה שכל אחד נפרד, אז המוסריות זה להקריב את עצמי למען אחר. אם אתה מבין שהכל זה ישות אחת, אם אני פגע, כל המציאות נפגעת. לך יש תפקיד בעולם של הקדוש ברוך הוא. מי אתה שתקריב את התפקיד שלך בשביל תפקיד אחר? שוב, אלא אם כן, על פי תורה הגענו למסקנה שזה הסדר עדיפויות. חייל מקריב את עצמו למען אזרח או דברים כאלה. הורים מקריב את עצמם למען ילדים. יש לזה כללים תורניים, הלכתיים וכו'. אבל עכשיו, שאנחנו מה שנקרא פיטים שווים, החיים שלי נצרכים, לא פחות משלו. זה שבן אדם הוא אגואיסט, אתם יודעים, יש שני סוגי אגואיסטיות, ככה הרב קוק אומר, יש שני סוגי אנוכיות, כן, אנוכי. אנוכיות זה אגואיסטיות. הוא קורא לזה, יש אנוכיות תחתונה ואנוכיות עליונה. אנוכיות תחתונה זה מה שאנחנו קוראים היום אגואיסטיות. ששמע, אנחנו אנשים נפרדים, ועכשיו זה שאני מעדיף את החיים שלי, כן? אז זה לא בסדר, כי עכשיו אני ניצל, אבל האחר לא ניצל, והחיים, ולהיות מוסרי זה להגיד שהחיים שלו יותר שווים משלי, כי העולם מסתדר גם בלי החיים שלי, ולעומת זאת החיים שלו הם יותר חשובים. ואז אם אתה בכל זאת אומר שאתה מעדיף את החיים שלך, אתה אגואיסט, אוי ובוי, תתבייש לך. אבל יש מצב שהוא קורא לזה אנוכיות עליונה. שהאדם דואג לעצמו לא מהצד של אני רוצה לדאוג לעצמי. אני דואג לעצמי כי התפקיד שלי בעולם הוא כל כך חשוב שאם אני ייפגע, כל המציאות ייפגע. האצבע דואגת שהיא תישאר אצבע. כי אם היא תיפגע, כל הגוף ייפגע. עכשיו, לפעמים אין ברירה, צריך להחליט אם קורטים איבר של אצבע, שיש שם סרטן חס ושלום, נמק, כדי להציל את כל הגוף. בסדר, זה כבר החלטה של המוח. אבל המוח, תמידי חכמים, הרעיון הוא שיש מצב שכל איבר אמור להילחם על קיומו, להישאר על שלו. זה חוק שהקדוש הוא שם בעולם. שכל דבר ישמור על על הקיום שלו. רבי סעדיה גאון אומר שזה הסיבה למה שאנחנו קוראים כוח המשיכה. הוא לא מתעסח ככה, כי אז עוד לא ניסחו את זה, כוח המשיכה. אבל הוא מדבר על זה, מה זה כוח המשיכה, בהבנה פרימיטיבית, זה שכל עצם הוא מושך את מה שסביבו אל המסה שלו. נכון? למה דברים נופלים, נכון, לכדור הארץ? כדור הארץ זה מסה גדולה, והיא ממגנטת את מה שמסביב. למה אבן לא מתפוררת? חשבתם על זה פעם. למה אבן היא נשארת גבושה? יש איזה כוח שמושך את האבן לתוך עצמה. אומר רבי סעדיה גאון, זה הרעיון המוסרי העמוק, שהקדוש הוא יתמין בבריאה. שכל דבר ישמור על הקיום שלו. כדור הארץ שלנו, אתם יודעים, איך הוא מבחינה פיזיקלית, איך הוא נוצר? זה אוסף של מטאורים, שהתנגשו ולאט לאט, במהלך של מיליארדי שנים, הרכיבו את הפלנטה שלנו. היה מטאור, שנדבק אליו עוד מטאור, כן, וזה, ויש איזה משהו שמשאיר את הכל ביחד. כדור הארץ רוצה לשמור על הקיום שלו. מבינים? זה עומק הרעיון שהרמב״ם, רבי משה בן מימון, הוא כותב בהלכות דעות, הוא כותב משהו מאוד משונה. הוא אומר שהכוכבים מדברים אחד עם השני. הוא מייחס לכוכבים איזה ישות עצמאית. שוב, אני לא יודע מה הוא התכוון בדיוק, זה היה מדע של ימי הביניים, של אריסטו, של הגלגלים, היה שם להם איזה תיאוריות שהן לא לגמרי מבוררות במדע של היום, אבל העומק הרעיוני זה שכוכב מדבר, זאת אומרת, יש לכוכב רצון קיום, כמו שלבן אדם יש רצון אינסטינקט קיום, כמו שלבעלי חיים יש אינסטינקט קיום, נכון? בעל חיים זורקים חתול, אתה זורק עליו משהו, הוא בורח. מי לימד אותו את זה? זה מוטבע בו, נכון? אנחנו שזורקים עלינו איזה משהו על העין, יש אינסטינקט, נכון? מי שאין לו את האינסטינקט הזה, הוא יותר גרוע מבעל חיים, שמענו. הוא נותן לך סתירה, תן לי עוד סתירה. מגן על זה. אז ככה גם לדומם, יש אינסטינקט קיומי. זה הכל קשור לאותו רעיון. אדם אמור להגן על הקיום שלו, כי הקיום שלו בעולם זה חלק אלוק הממל. יש לי תפקיד בעולם הזה. מה פתאום שאני אקריב את עצמי בשביל מישהו אחר? שוב, אני מסייג, אלא אם כן, הגענו למסקנה שהמישהו אחר הזה הוא מועיל יותר לקיום העולם מאשר אני. אבל זה השריר הנפשי שצריך לטפח בדור שלנו. מה שהם מגדלים היום אנשים, גם ברמה הלאומית, וגם ברמה האישית, שוב, לא אנשים גסים, לא אנשים אלימים, לא אנשים שעכשיו רומסים אחרים בשביל הקיום שלהם. מדובר כאן כמובן עם שיקול דעת ומוסריות, אבל להיזהר שמרוב זה, שבן אדם כל היום מדבר על ואהבת לרעך כמוך, וצריך לדאוג לכל האחרים, שבסוף בן אדם מאבד את האינסטינקט הקיומי שלו. ואהבת לרעך כמוך. אז אתה עכשיו תיתן את ארץ ישראל לערבים, תגיד לי מה, אתה פסיכי? אגב, גם ואהבת לרעך כמוך, צריך להבין, מה אומר ספר החינוך, מה זה ואהבת לרעך כמוך? אנשים מבינים, ואהבת לרעך כמוך, כל מה שאתה עושה, לעצמך, תעשה גם לשני. כן, נכון? זה אהבת לך כמוך. אתה צריך לאהוב את השני כמו שאתה אוהב אותה. האחר זה אני, אני זה אחר. אם זה ככה יוצא, שבן אדם צריך עכשיו את כל המשכורת שלו לתת לאחרים, לא? נכון? מה שאתה עושה לעצמך צריך לתת לאחרים. נכון? יש פה, נכון, נכון, שהם אנשים שהם מבקשים צדקה. לפי הכלל ואהבת לך כמוך, נכון? כלל גדול בתורה, שלי שלך, מכירים את זה? יש כאלה שלוקחים את המשנה במסכת אבות ומלבישים את זה. אמר רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. מכירים את זה? שלי שלך, שלך, שלי, שלי, שלך. שטויות, אף אחד לא, זה שיר שהגיע מאיזה תנועות נוער בקום המדינה. זה לא מה, שלי שלך, שלך, שלי, מה אנחנו קומוניזם, מה שלי, שלי, שלך. אהבת לך כמוך, זה אגב היסוד שעומד ברעיון המעוות של הקומוניזם. אז עכשיו אני צריך את כל המשכורת שלי לתת למי שצדקה. כן? זה ההלכה? ארגיל לך, זה לא הלכה. ואהבת לך כמוך, הגדר הוא שאתה צריך שיתייחסו, אתה צריך להתייחס לשני כמו שאתה רוצה שיתייחסו, כמו שאתה מצפה שיתייחסו עליך. אתה לא מצפה שתשב ברחוב, תעשה ככה ויביאו לך מיליון שקל. זאת אומרת, אתה יכול לצפות, אבל אדם סביר זה לא ציפי. בסדר? אתה צריך, כמו שאתה עובד ואתה מקבל משכורת סבירה, ככה גם אם אתה מעסיק מישהו, אתה צריך לתת לו משכורת בהתאם לעבודה שלו. או אם תרצו במשהו יותר פשוט, אתה הולך מול מישהו ברחוב. לפי הכלל והשטחי של ואהבת לרעך כמוך, כן, בלי כל מה שלמדנו, אני צריך לאהוב אותו כמו שאני אוהב אותי. אני מורגש מישהו ברחוב, מחבק אותו, אין אחי, אני אוהב אותך. מה אתה רוצה ממני? הכלל הוא שאתה צריך להתייחס לשני כמו שאתה מצפה שתייחסו אליך. כשאני הולך ברחוב, אני לא מצפה שהאדם שהולך ברחוב יתנפל עליי ויחבק אותי. אני מצפה שהאדם שהולך ברחוב לא ידחוף אותי, או שאדם שהולך ברחוב יתחשב בכללי הבטיחות, ואני מצפה גם מאדם שאני מכיר אותו קצת, שהוא יעשה לי ככה. שלום. ולכן גם אני, אהבת לך כמוך, שאני רואה אנשים שאני קצת מכיר אותם, אז אני עושה שלום. ואנשים שאני יותר מכיר אותם, זה מה קורה? יש כמה, שנקרא, מדרג, איך אתה מגיב לזה. אני לא עכשיו מסובב כמו הזוי ברחוב, וכל אחד שעובר, אני מחבק אותך, אני אוהב אותך, אתה אח שלי, אני נותן לך את כל מה שיש לי. זה נחמד, אם אתה רוצה להיות היפי, אין לי בעיה, אבל לא זה הדרך שתורת ישראל מובילה. גם קומונה, הרכוש של כולנו משותף. אנחנו חולקים בכל. חולקים ברכוש, חולקים בנשים, חולקים בגברים, חולקים בילדים. ילד שלי, ילד שלך, ילד של כולנו. אין, אתם על סמים קלים, אה? סמים קשים, לא יודע איפה בדיוק אתם נמצאים. מה נראה לכם שתורת ישראל? זה חבורה של איפים מסטולים? תורת ישראל זה סולם מוצב ארצה שראשו מגיע השמיים. זה רעיונות עליונים שיורדים בצורה מסודרת ומדויקת למציאות. והמציאות היא נכון שהמציאות כולה היא אחד, ודווקא בגלל שהמציאות כולה אחד, כל דבר צריך לשמור בעצמו את הייחודיות שלו. ובוודאי שלא לוותר על הייחודיות שלו בשביל עכשיו מישהו שרוצה לקחת לו את זה. זה השריר הבריא. מתוך זה שזה בריא, אז עכשיו כמובן יש לפנים משורת הדין, יש התייחסות, תראה, למרות שזה מגיע לי ולא לך, אני מבין שלטווח ארוך כדי שגם אתה תצמח, ועל ידי כך גם אני אצמח, וכל העולם כולו יצמח, אני עכשיו נותן צדקה לך, כן, כדי שיהיה לך גם את האפשרות לבנות, יש פה עולם שלם של חסד וצדקה ועזרה לזולת, אבל לא בעמדה של מחיקת העצמיות. זה נתון מאוד חשוב, זה יש לזה אין סוף השלכות. גם בזוגיות אותו דבר. זוגיות, ברור, הרעיון זה זוגיות, אנחנו גוף אחד, אנחנו נשמה אחת וכו'. אבל אוי ובוי, אם היא מוחקת את האישיות שלה בשביל בעלה, או בעלה מוחקת את האישיות שלו בשביל אשתו. כנ"ל הורים וילדים. אנחנו יחידה אחת הכל, אבל מה פתאום? מצב בריא זה שהורים אין להם כלום, הורים הם לא, אין להם חיים, אין להם ערכה, הם פשוט רק, התפקיד שלהם זה לשרת את הילדים שלהם. מה פתאום? מה פתאום? יש הורים, יש יחידה שקוראים לה הורים. זה מתוך שהיחידה הזו היא שומרת על הגבולות, הורים וילדים, הוא לא ישנים באותו חדר. פעם לא הייתה ברירה, היו כל מיני מצבים כאלה, אבל המצב, למה אנחנו לא ישנים באותו חדר? אנחנו משפחה אחת. יש הורים ויש ילדים. בסדר? דיסטנס, מה שנקרא. בסדר? יש גבולות. יש גבולות. יש גבולות, ומתוך זה, עכשיו אנחנו יחידה אחת. זה מה שילדים צריכים לראות מההורים שלהם. לא איזה רופסים שנכנס להם מישהו גנב במחתרת, כמו שאמרנו. מישהו בא והילד רואה את אבא שלו כזה... אם הוא רוצה, אני חייב לתת לו. רואה את אמא שלו מסתובבת כמו איזה צל חיוור כזה, שמפחדת מהצל של עצמה. הורים שעומדים על שלהם, בעדינות, בצורה מכובדת, לא עכשיו פה... דוגמה, לא יודע, בן אדם עכשיו הולך לקנות משהו ברחוב, הולך לקנות איזה משהו בחנות, לא יודע, הלך לקנות איזה מוצר. עבדו עליו. מוצר שעולה הרבה כסף, לא יודע, קנה פלאפון. שילם על זה 4,000 שקל, והסתבר שמכרו לו מוצר פגום. הוא בא חזרה לחנות, אומר, תחליפו לי, אחריות. הם אמרו, לא, לא, לא רוצים להחליף לך. אז נשב עליך בדרך, וזה, מה נפל בדרך? יש פה אחריות, וזה. מה עכשיו בן אדם? שוב, בן אדם יש לו עכשיו גמת קטן, שלוחש לו באוזן. מה אתה רב על דברים כאלה? זה רק כסף. הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. איזה צדיק אתה, נכון. אתה מוותר על הממון שלך. אז פה, שיהיה לו את ספר החינוך שלוחש לו באוזן השנייה. אתה לא צדיק. אתה פחדן. אתה. אתה עכשיו תקום, ותדרוש את מה שנכון ואמיתי. כשאמרתי, תהיה חכם. אם אתה עכשיו רואה שמנצה פה 5 שקל, מכונה בלה לך 5 שקל, רצית לקנות פחית. מכונה לא הוציאה את הפחית. טוב, אחי, אין פה טלפון למישהו להתקשר. אל תשבור לי עכשיו את המכונה. לא, דין צדק, למדנו, אני לא מוותר וזה. בוא, מה שנקרא. קרה לך דבר כזה? אם התלוננת, סבבה. אבל אני מדבר עכשיו שאין למי להתלונן. אתה יודע, מה שנקרא... אל תהיה צודק, תהיה חכם, אתה לא עכשיו רב לי על 5 שקל. עוד שאני... עכשיו נזכר בסיפור, אני לא אגיד את השם, כי אני לא יודע אם זה ניחה לו, אבל מעיד אני שמיים בארץ, כשאני אומר, זה סיפור, אבל אני אומר אתכם, אני לא יכול להגיד את השם פה בשידור, אבל אני במוינה ראיתי, שלמדתי בישיבה חשובה, ירדתי פעם לחד האוכל, היה שם ליד זה מכונת פחיות, וראיתי את אחד מתלמידי החכמים הגדולים שבדור, אני ראיתי את זה מוענה, שהוא הוציא כסף, והמכונה לא הוציאה, ראיתי אותו, שהוא עושה לו. זה דפק על המכונה כזה, לא בעצבים, כזה בניסה כזה, בום בום. אמרתי לו, כבוד הרב, מה? הוא אומר לי, בא לה לי את הכסף. בסדר, הוא ויתר אחרי זה, הוא לא ניפץ את המכונה, לא שרף את זה, לא חסם את הכביש של זה. אבל אני כל מקום גידלתי שימוש תלמידי חכמים, שלפעמים גם תלמיד חכם, עכשיו איזה משהו שהוא צריך היה בשביל זה, אז הוא נתן איזה מכה קטן. בסדר, אבל זה באמת אני חושב. וזה שיקול דעת, כמה אתה לא מזיק חלילה יותר, זה לא הזיק למכונה, זה רק היה ככה בשביל לנסות לנער את ה... אבל בדברים משמעותיים, שמעתי בן אדם עכשיו הוציא 1,000 שקלים, מה 1,000 שקלים האלה ומה זה בא? זה מעבודה, מהרבה שעות עבודה שלי, שבאו על חשבון זה שלא היה לי זמן לילדים, אתה יודע, כמה עבדת בשביל 4,000 שקל האלה? זה לא היה, זה בא על חשבון הילדים שלי, זה בא על חשבון הזמן שלה הייתי יכול ללמוד תורה, זה בא על חשבון זה. מה, בגלל שיש פה עכשיו איזה מישהו שהחליט לגנוב את זה, אז אני צריך עכשיו להגיד הנעלבים ואינם עולבים? מה פתאום? חוסר צדק בעולם. זה מה שהפסוק הזה. אם במחתרת תמצא הגנה. לסיום, רוצה לקרוא לכם גם משהו שהרבה... סיפור מופלא שילמד אתכם איך מחנכים בעם ישראל אנשים. סיפור ש... כן. כי התורה מדברת אל נצח ישראל, ובנצח ישראל בדרך כלל אנשים לא טוב להדגיש להם יותר מדי את הפסוקים האלה. כי אם זה הפסוקים האלה היו רוב הפרשה, אז בני אדם היו לוקחים את זה ל... יאללה, להיות אגואיסטים ולהרוג את כולם. מבין? התורה מדברת נפש האדם. נפש האדם צריך לשמוע הרבה הרבה פסוקים שהוא צריך לוותר לשני, ובתוך כל הפסוקים האלה הוא צריך גם שני פסוקים שיזכירו לו משהו שהוא ישמח מאוד לשמוע, ומספיק שני פסוקים בשביל להזכיר את זה. אם עכשיו היה פה הרבה פסוקים שבן אדם צריך לה... לעמוד על שלו וזה, בן אדם היו לוקחים את זה כבר מה שנקרא לקצה השני, והיו הופכים להיות סתם אגואיסטים קטנים. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה מאוד מסובכת, תקופה של פרוגרס, עזוב, זה מהלך שלם. מודרנה, ש, שמחפשים את אלוהים, ואז כבר לוקחים דברים מוסריים והופכים אותם למעוותים, ובלגן שלם. אז בתקופה שלנו, ראוי גם להזכיר בתוך כל פרשת משפטים, על האחריות וכמה בן אדם צריך להיות נחמד לאחרים, בואו נזכר שנייה בשני פסוקים, בואו. בסדר? לזכור שלהיות נחמד לאחרים זה לא בא עכשיו לרמוס את המקום שלך פה בעולם. אגב, ראינו רק את הפסוק הראשון, הפסוק השני זה, אם זרחה השמש עליו, דמים לו. זאת אומרת, אם בא אליך גנב במחתרת בלילה, שאתה לא יודע מה הוא רוצה, אז באמת אתה יכול להרוג אותו. אבל אם זרחה השמש עליו, כלומר, אתה רואה עכשיו שהוא בלי נשק. דמים לו, אתה לא יכול להרוג אותו. אם תהרוג אותו, אתה צריך לשלם דמים, כלומר, אתה צריך לשאת בעונש. גם היה גם מקרה כזה לפני כמה שנים, של איזה מישהו שגנבו לו ערבים את הרכב, ואחרי שהם נהגו עם הרכב, הוא שלף אקדח, ירה עליהם והרג אותם. הוא ישב בכלא, ובצדק. כי זה ש... אתה מבין, אם אתה חושב שהם יפגעו בך, יפגעו בך פיזית, אז אתה... אז בוודאי אתה יכול להגן על עצמך. אבל פה, בסדר, הבנו, הם גנבו לך את הרכב. הנזק של רכב לא יורים והורגים. בסדר. מאוד שכמובן יש כאלה שיגידו, אם היינו במצב מתוקן, אז היה צריך גם הרתעה, שכל גנב יודע, שכל איזה גנב בדוי שגונב רכבה יודע שהוא לא יוצא מזה חי, זה היה... טוב, אנחנו לא נמצאים עוד במצב הזה במדינת ישראל, אז... להיזהר בבקשה, כן, לנוכחים פה בבקשה, בסדר? אם מישהו פורץ אליכם הביתה עם סכין, אז בבקשה, אתם יכולים לראות בו, אבל אם מישהו גונב לכם את הרכב, אחרי שהוא גנב את הרכב, אתם לא יורים עליו והורגים אותו, בסדר? שלא יהיה פה בשידור, שאני פה לא אסתבך, בסדר? אבל להגן על עצמך, זה זכות בסיסית במוסרית. אבל כאמור, אז זה השני פסוקים האלה. ובואו תראו אבל סיפור מדהים, שמראה, זה לא בדיוק הנקודה הזו, אבל זה הרעיון הוא שמה זה נקרא לגדל אנשים בריאים בעם ישראל. לסיפור, שימו לב, תולדות רבינו יהודה חסיד. רבי יהודה חסיד, מי שמכיר, זה היה תמיד חכם שחי לפני 1,000 שנים, מהראשונים, מה שנקרא, זה מתקופת הראשונים, שהוא כתב ספר, יש לו ספר מאוד ידוע, ספר חסידים, הוא היה... בראש קבוצה תלמידי חכמים שמכנים אותם חסידי אשכנז הראשונים, זה שמם. הם כאילו היו קיצור, תלמידי חכמים אדירים. ויש עליו סיפור, אגדה. איך הוא גדל? תקשיבו טוב. מסופר, כן, כאשר היה רבינו כבן 18 שנה, רבי יהודה חסיד, שהוא היה נער, שהוא היה עוד יהודה, לא רבי יהודה חסיד, הוא היה בן 18 שנה, ולא ידע עוד שום דבר, והיה עושה מעשה נערות. היה, מה שנקרא, תלמיד לא יוצלח. היה כל היום בטיולים, בלגנים, נוער גבעות, לא ישב ולמד. עד שפעם אחת הגיד אביו החסיד, כן, אביו של רבי יהודה חסיד, הוא גם היה תלמיד חכם עצום, קבלו רבי שמואל חסיד. בסדר? הוא היה גם גדול הדור, ראש הישיבה. תחשבו, הבן של ראש הישיבה, בגיל 18 עדיין פרחח, מתרוצץ ברחובות, לא מתורה, לא עובד על המידות שלו, מה נסגר? עד שפעם אחת יגיד אביו החסיד הלכה לפני התלמידים, ובנו, רבי יהודה חסיד, זרק חיצים ורץ לתוך בית מדרשו של אביו. תלמידים יושבים עם הרב, והבן של הראש הישיבה זורק פה חיצים, משתולל וזה. עד שכעסו התלמידים ואמרו לרבם, אתה ואביך ואבות אבותיך, כולכם הייתם גדולים בתורה. איך תגדל בנך להיות פרא אדם? מה אתה מגדל בבית? מה זה העוצמה הזו, הפראות הזו? זה איפה לרסן את עצמו, שיהיה רגוע, שיהיה עדין? מה זה הטיפוס האלים הזה? קרא רבנו שמואל לבנו ואמר לו, יהודה בני, את תרצה ללמוד? אתה רוצה שללמוד תורה כתבה? השיב לו, כן. כאילו, אבא שלי, אני יודע, מוכן לשבת, נכן נסות. אמר לו, בוא ואנסה אותך אם תצליח אם לא. העלה אותו אל בית מדרשו, והושיב אצלו, וגם הושיבו אצלו את אחיו רבינו אברהם. היה לו אח לרבי יהודה חסיד, שקראו לו רבי אברהם, שהוא היה, מה שנקרא, הבן המוצלח במשפחה. ישב, ולמה תורה, הצדיק הזה, וזה. ויהודה חסיד היה מופרע, פרא אדם. אז הוא הושיב, האבא שלהם, ראש הישיבה, הוא הושיב את שניהם, השולחן, אמר, בואו נלמד אתכם יחד. טוב. הזכיר רבינו שמואל שם אחד, ונתמלה בית המדרש כולו אורה. ושמואל לימד איזה חידוש תורה מדהים. רבינו אברהם נתן עיניו למטה בקרקע. רבינו אברהם, האח הצדיק, ישב, עשה, וואי, איזה חידוש נפלא. ורבי יהודה חסיד, כאילו יהודה חסיד, יהודה, עוד לא רבי יהודה, לא קם ולא זה. ויהודה היה כזה, לא מדבר אליי, לא, טיפוס קשוח, לא מתרגש בקלות. כשראה רבינו שמואל שבנו הקטן, יהודה, לא נזדעזע, הזכיר שם עוד אחד, לימד שיעור עוד יותר עמוק. ולא היה כוח ברבנו אברהם לראות האורה ואתה עצמו בבגד אביו. האח הצדיק, וואי, איזה תורה, כולו היה, כן, שם מתחת לבגד של אבא שלו, איזה נפלא וטוב. ורבנו, יהודה, נתן עיניו בקרקע, גם כזה, שנקרא, לא התרגש יותר מדי. מה הייתם מצפים שיקרה עכשיו? שרבינו שמואל, הרב הראש הישיבה הבא, יגיד, טוב, יאללה, יש לי בן אחד למדן מוצלח, ובן אחד חצוף, אדיש, לא זה. נכון? יאללה, נזרוק אותו. שימו לב מה הוא אמר. אז אמר רבינו שמואל, אברהם בני, פנה לבן הצדיק, תדע לך, השעה מוצלחת לאחיך יהודה. דע, כך אומר לאברהם, אתה תהיה ראש ישיבה כל ימי חייך, אין בעיה, אתה צדיק, הולך על פי הסדר, אתה טיפוס כזה, הנעלבים ואינם עולבים, תלך וזה שם תתקדם. אבל אחיך יהודה יהיה יודע מה למעלה ומה למטה, ואין נעלם ממנו, ויהיה בעל שם. אח שלך, אתה תראה, הולך להיות מטאור. מאותו יום והלאה, למד יהודה את אחיו, ושימש את אביו, עד שנעשה תלמיד חכם גדול בתורה ובמעשים טובים, ומסר לו אביו כתבי קודש היו בידו נחלת אבותיו מאימו דור ודור. רוח הקודש. מה שאנחנו לומדים מהסיפור הזה, זה עוד פעם, זה לא בדיוק ההקשר שלנו, זה לא עכשיו שמישהו רב עם השני, אבל מבחינת מה זה עוצמות נפש, אתם מבינים? מה דיברנו כל השיעור הזה? שהאדם צריך לשמור על על המקום שלו פה בעולם. רבינו שמואל זיה, שרבי יהודה חסיד, הוא אמנם הוא טיפוס קשוח. הוא לא מתרגש, הוא לוקח לו זמן להיכנס לתורה, אבל הוא זיה שיש כאן מישהו שיש לו את העמדה שלו. עם הפוטנציאל הזה, הוא יצמח ויהיה גדול בתורה. צריך לזכור את זה. שרואים אנשים, שוב, לפעמים בשלבים מסוימים בחיים שלהם, הם ככה טיפוסים שהם לא הולכים בתלם, אבל אתה רואה מולך מישהו שהוא עומד על שלו עם אישיות וזה, יכול לצמוח מזה דבר גדול. כן, שלא ילקח מזה כללים. מהיום כל ילד מופרע, סימן שהוא יהיה צדיק, וכל הצדיקים סימן שהם לא יצליחו. זה לא, זה מקרה יוצא מן הכלל שלא מעיד על הכלל. אבל יש פה איזה עיקרון. שוב, אתה רואה מולך בן אדם. בסדר, נכון, הוא לא לגמרי מעודן, והוא לא יודע בדיוק איך לדבר בנימוס, וזה, אבל זה בן אדם עם אינסטינקטים בריאים. אתה מבין, זה היה מה שהאבא, רבי שמואל זיהה ברבי יהודה. מישהו עם אינסטינקטים בריאים, ששמח, רוצה לשחק, רוצה לשמור על המקום שלו, לא מתרגש שאומרים לו דברים ומיד מקבל, אלא יושב ובוחן איפה הוא נמצא בדבר הזה. מזה הפוטנציאל שנעשים גדולים בישראל. בכל תחום אגב, לא רק בתורה. בכל. גם קצינים רציניים בצבא, ככה הם. וגם אנשים שמצליחים בכל תחום בחיים. עדינות, אבל שמתחילה מעמדה של אם במחתרת תימצא הגנה ואינו דמים, אתה לא פה עכשיו תמחוק אותי. וכאמור, זה גם בעם ישראל כולו. האנשים עכשיו שמתקוממים ובצדק מול אלה שניסו לרמוס אותם, אתם תראו, משם תבוא התשובה. מהכוחות האלה, עם ישראל יקום ויצמח. אנשים, ככה זה היה גם אגב בקום המדינה. מי אתה חושב, נלחם על המדינה? אנשי המחתרות. אנשי המחתרות היו אנשים לא נחמדים. היו אנשים שגם כזה לא ויתרו ונלחמו ושילמו מחירים, והיה הרבה דברים. כל המבוגרים האחראים עשו... יהיה צעד שהמבוגרים האחראים צריכים באמת לעשות את התת. ויהיה צעד שהצעירים עם העוצמה, עם הרצון, מה זה? כבוד האומה נתון למרמס, יש פה אנשים שרומסים את עם ישראל ואנחנו לא שותקים. צריך לקום. בסדר? נעצור כאן. שבת שלום.